ראשית. שד היחיד. צריך לחכות כל התקופה האחרונה. לפני שמתחיל שאוהבים, לפני שאנחנו נדע מה רוצים איתנו שאוהבים, צריך לסכם תקופה, לראות מה רוצים איתנו. אנחנו, הספר בראשית מדבר בעיקר על, על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אליהם השלום. ואנחנו דיברנו בשיעורים שכשעוסקים באבות, אז זה מעורר את הזכות של האבות. כשעוסקים בפרשיות על האבות הקדושים, מעוררים את הזכות של האבות. כשעוסקים בסיפור של יוסף הצדיק, מעוררים את הזכות של יוסף הצדיק. והעניין של האבות הקדושים, כמו שראינו, במשך שבועות, שבוע אחרי שבוע, ראינו שכל העניין שלהם זה היה מסירות נפש לאורך כל הדרך. מסירות נפש, מעבר למושג הגבוה, איך שאנחנו מבינים אותו באופן מעשי, מסירות נפש הכוונה, שאדם מוכן להשקיע ולהשקיע ולהשקיע כל ימי חייו, אפילו אם לא יראה שום תזוזה ושום שינוי. זה נקרא מסירות נפש. שאברהם אבינו מוכן להשקיע כל ימי חייו, אף על פי שהוא נמצא במצב שנראה בעיני הציבור, נראה מבוזה, כיוון שאין לו אפילו ילד, בן אפילו אין לו, עד גיל 100. זאת אומרת, עשרות שנים הוא הולך ומחזק אנשים ומעודד אותם, בואו, אצלי הכיוון, המהלך האמיתי אצלנו, דרך האמת אצלנו, ובשעה שלו בעצמו אין ילד, הוא צריך בעצמו ישוע. אז מה שאנחנו רואים, שכל העניין של האבות הקדושים, זה היה העניין של מסירות נפש, הכוונה שמוכנים להשקיע כל ימי חייהם, להשקיע את המקסימום, וייתכן שלא תראה מאומה כל ימי חייך. זה הרי לא נתפס לו שכל. כי אדם באופן טבעי רוצה לראות שינויים, רוצה לראות שהתפילות שלו מוזיזות דברים, שהמצוות שהוא עושה מעוררות רחמים, שההקרבה שהוא מקריב משפיעה לטובה, אוי, יישר כוח. שההקרבה שהוא מקריב משפיעה לטובה, שהדברים מצטרפים, שמגיבים אל מעלה, ואם הוא רואה ששום דבר לא זז, אז או שאין לזה אפקט לדברים שלו, או שמזלזלים בזה, או שהסיפור שלו זה כזאת קטגוריה קשה, שאין שום סיכוי, אז גם אין לי כוח, אין לי גם מוטיבציה בכלל. אצל אבות הקדושים זה לא היה נידון. מוכנים להשקיע כל ימי חייהם, אפילו לא יראו מאומה. ודאי שזה לא ניסיונות שנעשו אותנו, אין לנו כוחות לכאלה דברים. לנו אין כוחות כאלה דברים, וחזרנו על זה בכמה כיוונים והבארנו את זה, יש חשורים. אבל מעידך, מה שכן אותנו מאיתנו רוצים, אותנו רוצים לראות איך אנחנו מתנהגים בבלבולים. כשאנחנו על כל פנים בתוך הבלבולים, מתחזקים למרות הכל, זה מתפעלים מאיתנו. זאת אומרת, המסירות נפש בדרגות שלנו הנמוכות מתבטאת בזה, שלמרות הבלבולים אנחנו מתחזקים להמשיך הלאה, וזוהי גם מסירות נפש. ואין בכלל מה לזלזל בזה, זה מסירות נפש, כפי ערכנו זאת מסירות נפש. כשאדם, הכל אצלו מטושטש סביבו והכל מבולבל סביבו, ולמרות הכל להמשיך הלאה, אז הוא ודאי שהוא הולך נגד עצמו, ודאי זאת אצלו מסירות נפש, פשוטו. ולכן בשמיים מתפעלים עוד מאיתנו, שאנחנו במצבים האלו ממשיכים הלאה. כי ההרגשה שמלווה את האדם כשהדברים סביבו מבולבלים, זאת לא הרגשה, זאת לא הרגשה נעימה בכלל, זאת בכלל לא הרגשה נעימה בלשון המעטה. לפעמים זו הרגשה קשה ביותר, הוא לא יודע לאן זה, לאן הוא הולך, מה יצא מזה, מה רוצים ממנו, עד מתי זה יימשך. ולמרות זאת הוא ממשיך הלאה. זאת מסירות נפש כפשוטו. ומאיתנו את זה כן דורשים וכן מתפעלים. זאת אומרת, הבחינה של האבות שמשליחים אותה על הדרגות השפלות שלנו, זו הבחינה של בלבולים, טלטולים, ולמרות הכל ממשיך הלאה. ולהוכיח שאנחנו מבולבלים, לא צריך הרבה להוכיח, כי יש הרבה סיבות שאנחנו נהיה מבולבלים. קח לך רק מספיק את המצב, את המצב הביטחוני, שמי שקצת יודע לחשבן דברים מבין שאין לנו שום כיוון. גם שיש לנו צבא מפואר וכלים מפוארים ודברים מפוארים, אבל אין שום כיוון ותקעו אותנו באיזה דבר לא מובן בכלל. אדם שהוא ריאלי מבין שיש פה בעיה גדולה מאוד, אם הוא מאוד מאוד ריאלי, הוא יחיה בדאגה. אז הוא משתדל פחות להיות ריאלי, כדי לא לדאוג. לכמה שהוא רוצה פחות לדאוג, הוא חייב להיות פחות ריאלי. אבל האמת שמי שהולך עם אמונה, אז עוד פעם יודע, השם יתברך מנהל את הכל. וזה המצב ביטחוני. והמצב הכלכלי, האי ודאות, לאן זה מוביל, מה ילד יום. ומעבר לזה, כל מה שנעשה מסביבנו, כל אחד במצב הפרטי שלו, במצב הכללי, והאוויר שרבוי מכל מיני דברים מבולבלים, וכל האי שקט הנפשי שיש לכל אחד מאיתנו, האי שקט הנפשי, זה הולך גלים גלים, יש על ירידות, יש עליות, יש פתאום שקט, יש פתאום מלחץ, פתאום לחץ, פתאום שקט. זה דברים שלא היו מקובלים ולא מוכרים בדורות קודמים. אולי יחידים סבלו מזה, ודאי לא היה נחלת רבים, ודאי לא היה מצב של אנשים גדולים שיתריעו אותם בכאלה דברים, ברמות כאלו. עד כדי כך, שמשמיים דאגו שכולם יהיו מבולבלים, שגם אם אדם לא מבולבל, אם יש כאלה שלא מבולבלים, אז ישלחו להם אנשים מבולבלים ללבל אותם. זאת אומרת, בדרך כלל יהיו מבולבלים, וגם אותם יחידים שלא יהיו מבולבלים, ישלח להם כבר את המבולבלים ולבל אותם. פשוט יבוא איתם עם רצון לעצה ותושייה, ומאלה הם יצטרכו להתעסק עם דברים קשים מסובכים, שזה בעצמו מקור לבלבול גדול, אפשר כוח. כי הרי לא עסקינן פה ברובוטים, עסקינן בנפשות, בנשמות, בבתים בעם ישראל, ובנשמות, וכל אחד עם הפונקציה שלו, עם המורכבות שלו, ולבוא לעזור ליהודים במצב כזה, אתה לא יכול להישאר קר לכל הסיפור, ואם קצת לוקח עליהם, אז זה גם כבר משפיע עליך. אז ממילא הצליחו פה לבלבל את כולם. ולכן אצלנו, בדרגות שלנו, וזה ראינו משך כמה שיעורים, בדרגות שלנו, אם אנחנו על כל פנים, למרות כל הבלבול, ממשיכים הלאה, זוהי מסירות נפש. אז מעבר להגדרה הזאת, זה מאוד חשוב שאדם ידע להעריך את מה שהוא עושה. כי זה חלק אחד התרגילים של הבעל דבר, שאדם יזלזל במה שהוא עושה, מילא גם יש חמה גם לא יהיה לו חשק לזה. זה אחד התרגילים הגדולים, שעל זה בארנו בשיעור שעבר, הבעל דבר הוא לא, הוא במקום להילחם בכל החזיתות, במקום להכניע אותך, במקום להכניע אותך, בלבל אותך בתפילה, ולימוד תורה, ובשמירת עיניים, ובלשון הרע, ובכל מיני, וברכת המזון, ואמירת קדיש, וויתורים, ובצדקות, ובחסדים, במקום לבלבל אותך בכל המרחב הזה, במקום לעבוד על כל החזיתות, הוא פוגע במקום אחד והורס את הכל, פוגע במורל שלך והורס את הכל. הוא פוגע במורל והכל נפל. הכל כבר נפל, הכל כבר ירד, כל הקומה נפלה. הכל כבר נראה כבר מבולבל, הכל כבר נעשה כבר בלי חשק, הכל כבר, על כל דבר כבר יש לך הרבה עבודה קשה. וזו אחת השיטות שלו. ממילא, העבודה שלנו זה כל לאורך כל הדרך, לנטרל ולטרפד את הפגיעות שלו במורל. כל מיני דרכים ואופנים לחפש איך לא לתת לו לפגוע במורל. בפרשיות האחרונות, עסקנו בעניין של יוסף הצדיק. וכאן, גם כן, כמה שיעורים ראינו זולתו ותפארתו של יוסף הצדיק בכל המצבים. וגם כן ראינו איך הבעל דבר יכול לצייר למי שרוצה לצייר לעצמו דברים מוזרים. פאר המשפחות של עם ישראל בכל הדורות. משפחת יעקב אבינו עם השבטים, ומי שלא קורא את חז"ל, דברי חז"ל הקדושים, ולא יודע מה שרש"י כותב, ולא יודע מה שהמפרשים אומרים, ולא יודע מה שקיבלנו מדברי חז"ל הקדושים, הדברים מצטיירים, דברים מאוד קשים. משפחה מחף שלום נראית מוזרה. אם הוא לא יודע מה שכתוב בחז"ל, שעסקינן בקדושי עליון, כל השבטים שבטי עיקר קדושי עליון, זה נראה כמו משפחה מוזרה ששונאים איזה אח, הוא מציא דיבתם רעה, הם שונאים אותו, הם זורקים אותו לבור, הם מוכרים אותו, הוא נזרק, מגיע לאיזשהו מקום, והכל נראה מאוד 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 נראה לא טוב. רק מי שלומד דברי חז"ל הקדושים ויודע שזה הכל גזירת שמיים, גזירת בין הבתרים, גרי זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. זאת אומרת, זה כבר נגזר משמיים כל הסיפור הזה, ולכן הם בלבלו אותם, כמו שראינו, בכמה שיעורים, בכמה שיעורים, בכמה שיעורים, את עומק הבלבול, איך כל הסיפור התחיל, מלאה ורחל וההחלפות וכל הסיפור הזה, עד הפרטי פרטים, אבל איך שזה נראה, ונראה מאוד מאוד מוזר, איך זה יכול להיות? וזה צד אחד של התמונה. והצד של יוסף הצדיק, זה גם פלא גדול. יוסף הצדיק, איך שהוא היה נראה ומחול היה להרגיש, במקום שהוא היה, מה יכול היה לחשוב? למה עשו לי את כל זה? מה עשיתי סך הכל? בסדר, אולי תהייתי פה ושם, אבל עד כדי כך לשנוא אותי, עד כדי כך לגרום לי. למה, מה עשיתי להם? עד כדי כך. ולבסוף, הוא נדחה שם ונזרק שם במצרים הטמאה, לא חודש ולא חודשיים, לא שלושה חודשים. אחרי כמה חודשים כבר אדם מתייאש בכזה מקום תמם. מתייאש, בפרט שהוא לבד ובודד. בתחילה הוא חשב, זה יהיה זמני ואני אצא מזה. פתאום חולפת כבר חצי שנה בשנה, הדברים רק מסתבכים יותר. ובסוף אחרי שנה גם נזרק לבית האסורים, הדברים רק הולכים ומסתבכים, ומי יצא, מתי יצא לכאן בית האסורים, ולמה עשו לי את זה? ואיזה זכו, אחים שלי, טוב להם, לומדים תורה, בקדושה, ובלי, בראש שקט, ואני צריך לסבול כאלה דברים קשים. למה? מה עשיתי כל כך? מה עשיתי? בסדר, אז אבא קירב אותי באופן מיוחד, ורמז לי לאורך כל הדרך, תדע לך, מחכה לך, מחכה לך משימה קשה, מחכה לך פונקציה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת, ולכן אני מכין אותך, יותר מהאחים. כן, יעקב אינו ידע את זה, ורמז לו את זה, מפורשות. אבל עם כל זאת, כשאדם במצוקה, מיד הכל צף ועולה. בסדר, הכל טוב יפה, קירבת אותי, הערת לי פנים, רמזת לי, אבל עכשיו למה אני צריך לעבור כאלה דברים? מה יש? למה הם צריכים ללמוד תורה במתיקות נפלאה? ואני שזכיתי לקנות מתיקות אצל אבא, אצל יעקב, הנה, צריך כאלה להגיע למקום כזה תמה. מה אני מחפש הוא בכלל? מה, למה גזר חוכמתו התברך? למה דברים כאלה? למה? למה אלה יש לי זכות ללמוד ואני ככה צריך להם מולבל? אבל יעקב אבין, אבל יוסף הצדיק, לא שאלת השאלות האלו, כי אם היה שואל כאלו שאלות, לא היה יוסף הצדיק. לא היה יוסף הצדיק. ואנחנו שכן שואלים, אנחנו שכן שואלים כדי להבין לדרגות שלנו השפלות, לתת תשובה ומענה ליצרה שמתקיף אותנו, אנחנו שואלים, הם מקבלים תשובות. אז אנחנו מתו התברך, כי אתה צריך, יוסף הצדיק, להיות ספירת יסוד של כלל ישראל. ולכן אתה צריך לעמוד, לעבור כאלה טלטולים ובלבולים כאלו, שנים רבות, מגיל 8-17 ועד גיל 30, ולבסוף הסיפור עם האחים, כל מה שהיה צריך לטרטר אותם, עד שהוא נכנס בסכנה כזו גדולה. ואת עומק הדברים אשר ראינו, שבעצם כל הסיפור הזה היה בעצם, שיעקב אבינו בעצם חשב שיהיו פה שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ולכן הוא קיווה מאוד שיהיה גם משיח בן יוסף, בזמן שהאחים ויתרו פה מזמן על משיח בן יוסף, אמרו שהכל יהיה משיח בן דוד. לכן, מכיוון שהם ראו שהוא בעצם רודף אותם, הוא רוצה להעביר אותם מן העולם, באופן נצחי, כמו שלא נשאר, כמו שהיה יעקב ועשיו, אז נשאר רק יעקב, כמו שהיה יצחק ישמעאל ונשאר רק יצחק, אז גם אותם הוא רוצה להזיד הצידה, והוא יישאר נצחי והם יזוזו לגמרי. יש לו דין של רודף, ולכן בדין רודף הם גם רדפו אותו. ועשו למה שעשו. וזה הכל כך גזר חמותו התברך, וכך היה הסיום משמיים. על כל פנים, יעקב אבינו, משווה מפרשים, הוא ציפה שיהיה פה משיח בן יוסף, והוא לא ביטר ומאין להתנחם. גם אחרי שהראו לו וסיפרו לו, הנה, תערוף תורף יוסף, והנה הקוטונית עם אדם, הוא מעין להתנחם כי הוא מצפה עדיין למשיח בן יוסף. אז אם זה לא יהיה יוסף, זה יהיה בנימין. והם, המהלך שלהם, שיהיה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה מיהודה, זה מלאה, ולא מרחל. ולאורך כל הדרך, הם מנסים לשכנע אותו. אגב שהם רואים שהוא מעין להתנחם, אבל בכל אופן, אז הם ראו, זה לא הועיל מה שהם עשו, הם ציפו שהוא ישתכנע, וזה לא מועיל. הוא לא משתכנע, הוא מפסיק, לא, הוא לא מתנחם, יעקבינו, זאת אומרת, עדיין מצפה לזה. רק אחרי שבנימין נעלם לו, אז הוא הבין שבעצם, הוא שאין לו כבר, משיח בן יוסף לא יהיה פה, ואז הוא משתכנע שיהיה רק משיח בן דוד. ולבסוף, ולבסוף, בסוף, הוא רואה שבעצם יש יוסף, ואז הוא יורד למצרים, והנה יש גם משיח בן יוסף. אבל הפרשה שלנו, קורה עוד פעם דבר מעניין, שבעצם האחים אחרי פטירת יעקב אבינו, האחים בעצמם, הם באים בדאגה ליוסף. כיוון שהם בתחילה שחיפשו את יוסף, הרי הם חשבו שהוא בכלל יהיה במקום תמה. שוק של זונות הם חשבו שימצאו אותו. כי היה במצרים, בחור הגיע למצרים, בגיל שלו, בוודאי נפל לגמרי. הם לא תיארו לו שהם נמצאים כזה מקום. הם גם הביאו כסף איתם לבדות אותו, במקומות הכי קשים שיש, כן? והם היו בטוחים שאין פה, אין משיח בן יוסף, יש רק משיח בן דוד. על כל פנים, בכל הסיפור הזה, היה להם את העקשנות הזאת, שרק משיח בן דוד, בן משיח בן יוסף. עכשיו, שהם הגיעו למצרים, הם רואים שיוסף הצדיק באמת הגיע לכאלה רמות נפלאות, אחרי שהם חשבו שיהיה פשיפה למדרגה, והם ראו שבעצם מושל מצרים, לבוש בגדי מצרים, אמרו, ייתכן שבאמת הוא רוצה למשול ולהחליק אותם עדיין. לכן, כשנכנסו לחדר לבד, אז יש דעה בחזל שהם רצו להרוג אותו. מלאך בא ופיזר אותם. כשהם נכנסו לחדר לבד, הם רצו להרוג אותו. כיוון שמלאך פיזר אותם, אז כך הוא ניצל. ועל זה אמרו חזל שהוא טעה יוסף שנכנס לבד לחדר. הוא לא רצה לבייש אותם, אבל הוא הסתכן מאוד מאוד. הוא לא רצה לבזות אותם, והוא הסתכן מאוד מאוד. למה הם רצו לפגוע בו? כי הם ראו שעדיין הוא נמצא עדיין, יושב לו, הוא התגלה פתאום שזה יוסף. אז אתה יוסף, מצד שני נפעלו, מצד שני, אמרו, אז אתה עדיין מה המחשבות שלך, אתה נראה כמו מצרי. אז באמת הוא הכוונה שלך, אתה רוצה להדוף אותנו, אתה רוצה להרחיק אותנו לגמרי. עד שהוא הראה להם שהוא בעצם מעול, הוא שומר הברית, מדבר לשון הקודש, לא נקלקל מצרים, ולא רוצה להסתרר עליהם בכלל. אז הם באמת השתכנעו, שיש, אז יש פה בעצם גם משיח בן יוסף, וגם יש מסכים שיש גם משיח בן דוד. והם השתכנעו שבאמת יוסף, באמת יש לו מעלה מעל כולם, ולא לחינם אהב אותו אבא שלו, יעקב אבינו, ונתן לו קטונת פרסים. ובעצם, שיעקב אבינו, בפרשת הזאת, הפרשה הנוכחית, פרשת ויחי, לפני הפטירה, יעקב אבינו מברך את השבטים, ואז הם נוכחים לדעת שיעקב אבינו, שכל כך ציפה למשיח בן יוסף, הוא שם את הדגש דווקא על משיח בן דוד. כל הדגש שלו בברכות של שבט יהודה, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק עם בן רגליו. עד כי יבוא שילו ולא יקעה תמים. זו הברכה לשבט יהודה. זאת אומרת, לא יסור שבט מיהודה, המלכות לא תסור מיהודה, הוא מחוקק עם בן רגליו. כן, הכל המשפט יצא דרכו, בשבט יהודה. כל המלכות משיח נעים מיהודה. עד כי יבוא שילו, עד שיבוא משיח, ולא יקרא תמים, כולם יקנו לפניו. זאת אומרת, בעצם יעקב אבינו הברכות מגדל את העניין של משיח בן דוד. אז אם כך בעצם מתברר שהוא, וזה מלאה, אז זאת אומרת, משיח וזה ביהודה וזה מלאה, אז זאת אומרת, הוא השתכנע לכאורה יעקב אבינו, שבעצם הכל כלול במשיח בן דוד וזהו. ואז, אם כך, בואו נראה מה עם יוסף. אז הם חששו מאוד שיוסף ירחיק אותם. עוד פעם, אולי ירצה להרחיק אותם. לכן מיד הם באו ליוסף, והם חששו, והם ביקשו ממנו, אנחנו, והיו אחרי יוסף כי מת אביהם, אמרו לו, לואי סתמנו יוסף, והשם ישיל לנו את הכל הרעה שגמלנו אותו. והצבו ליוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, ענה שענה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה שענה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדמו אליו. יוסף הצדיק בוכה, הוא בוכה כי הוא לא התכוון לזה בכלל. הוא לא התכוון. כן, הוא התכוון, יש משיח בן דוד, יש משיח בן יוסף, צריכים את שניהם. לא התכוונתי לזה מלכתחילה, ואז יש לכם טעות לאורך כל הדרך. עד רבה. ואתם חשבתם עליי רעה, אולי אתם תכננתם דברים לא טובים בתחילה, ולא, אני לא מקפיד עליכם. אבל אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה לחיות אמר. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית ארוכה. הוריד אותי למצרים עם תוכנית ארוכת טווח. להחיות אמריו. ואז הוא מגלה להם בעצם כל המהלך שלו, כי בסך הכל ראינו כבר שום שעבר כמה יוסף הצדיק טרח בצורה שיטתית לאורך כל הדרך, מאז שהאחים גילו אותו, הוא טרח מאוד מאוד להשים מהם כל טיפת אשמה. הוא ידע שהם מאוד מאוד בצער, וטרח מאוד מאוד להשים מהם כל טיפת אשמה. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים, הוא מדיע להם, אתם לא, זה משמיים, סובו את כל זה, כמו שאומר רבנו דון יצחק אברבנאל, שאומנם האדם בעל בחירה, אבל מעשים גדולים, בסדר גודל כזה, לא נעשים בבחירה של האדם. זה נקלע במרום את הדברים האלו. לב מלכים ושרים ביד השם, פלגמיים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. אז אמר להם יוסף, הוא אמר להם, דבר כזה חשוב, ודבר כזה מכריע, העניין של כל הסיפור של יעקב אבינו והבנים, וכל הסיפור הזה להציל את יעקב אבינו והבנים מהרעב, והסיבוב של ירידה למצרים, זה לא דברים שנוגעים לבחירה של מי הוא, זה הוא אחר, אלא זה בעצם דברים שנוגעים להנהגה הכללית, המדויקת, שבעצם זה בכלל לא בשליטה שלכם בכלל. לב ולכים שרים מיד השם. ודאי מהשמיים שסובבו את זה. אין לכם להתעצב על כל זה. לא אתם שלחתם אותי הנה כאלוקים. ועל זה הדרך, זו הדרך בדיוק. פרש הגאון רבי עזרא התיאר, זכר צדיק לברכה, לפי היערות דבש, שמביא הרבה תנאים שיצא עליו השלום, שדוד המלך, זה הסכם שהוא שעבר, שדוד המלך כונן על אבשלום, אמר שבע פעמים, אבשלום בני אבשלום, שבע פעמים הוא אמר, אז אומרים חז"ל, מסכת סוטה, שבכל פעם שהוא הזכיר בני, הוא העלה אותו מגיהנום, עוד מדור ועוד מדור, שבע פעמים הזכיר בני, העלה אותו משבעה מדורי גיהנום. אז הוא שואל שם, שואל וכי, שואל הצדיק, הגאון הקדוש, רבי יונתן ליבשיץ, ביאור דבש, וכי זה קדיש, מה הוא מעלה, איך הוא מעלה אותו, מה זה קדיש? מה זה מציל אותו מדינה של גיהנום, איך מציל אותו מדינה של גיהנום, איזה מין קדיש זה? אלא שכוונת דוד המלך, הוא ככה מבאר, הייתה אל המצע נגורי על הבן שלו. אומר, זה לא טבעי שבן יקום על אביו למרוד בו. זה לא מצוי. בן לא קם למרוד על אבא שלו. ואם זה דבר, אם זה נעשה, זה ודאי מראה על השגחה מדויקת מן השמיים. כל דבר כזה לא טבעי, זה ודאי לא מה ממנו. דבר כזה לא טבעי, זה גזרה מן השמיים, ומה שפרט מה שנאמר אצל, אצל דוד המלך, שנאמר לו פורש, הנני מקים עליך רם מביתך. זאת אומרת, אז בעצם זה כבר הייתה גזרה מלמעלה. אז אומר אותו דבר על אותו משקל, אומר הגאון רבי עזרא התיא עליו שלום, שאמר יוסף, אני יוסף אחיכם, אני יוסף אחיכם, מה שינה אתה מזכיר אחיכם, מה עכשיו אתה מזכיר, איזה מילה, רואים פה שאנחנו אחים, איזה אחווה יש פה, איזה סימן של אחווה יש פה, שאתה אומר אני יוסף אחיכם, אלו רצה להגיד להם, אני רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם, זה לא מתאים לאחים ככה להתנהג, זה לא טבעי שאחים ככה יתנהגו, בצורה כזאת יתחזרו לאח שלהם. ומכאן סימן זה לא אתם בכלל, זה הייתה גזרה מן השמיים. זה לא אתם בכלל, זה הייתה גזרה מן השמיים. וככה הוא ניסה לשכנע אותו בעוד כיוון. ועוד כיוון אמר להם, עוד כיוון, כמו שגם כן ראינו את הנקודה, שאמר, וישלחני אלוקים לפניכם, וישלחני אלוקים לפניכם. הוא מסביר הגאון הצדיק, החידה, כן? מה בעצם הוא התכוון? אומר החידה עליו השלום, מה הוא התכוון? וישלחני אלוקים לפניכם. שאתם, אני הלכתי לחפש אחריכם בהוראת אבא, יעקב אבינו, הלכתי לחפש, וככה אבא ציווה אותי. ולא מצאתי, הייתי טועה בשדה, לא מצאתי אתכם. מי התגלה? להגיד, מלאך, כן? אז המלאך הזה גבריאל שמעצה אותי טועה בשדה, הוא כיוון אותי. אבל אם המלאך לא היה מוצא אותי, ואם לא היה מכוון אותי, לאן הייתי מגיע? חוזר אבא לבית, חוזר לאבא, אומר, לא מצאתי אתכם. המלאך שסייע לי להגיע אליכם, כדי שתתבצע המחירה. וזאת אומרת, לא אתם בכלל אשמים בכל הסיפור. זה היה פה בעצם הוראה משמיים. וישלחני אלוקים לפניכם. זה בעצם היה פה מלאכים שהיו מעורבים פה. וישלחני אלוקים לפניכם. הכל סובבו מן השמיים, כל המחירה. אין לכם מה להתעצב. ואם עוד יש לכם עוד איזשהו פינה, עוד עדיין איזשהו צד מסוים, אז אומר לו עוד דבר. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ. מה זה שארית בארץ? אומר אלשיך הקדוש, מה זה שארית בארץ? תומת מצרים הייתה קשה ביותר. אם בני ישראל היו יורדים למצרים, באופן הרגיל, הם היו יכולים ליפול שם, לתומעה כבדה, כי האוויר היה רווי בתומעות קשות ביותר, על כל צעד שם, על כל פינה, כל פינה נופלים שם לתומעות קשות. רק מה, הקדוש ברוך הוא סובב, שיוסף הצדיק ירד ראשון, כך מסביר על המשיך הקדוש, ירד ראשון, ויקבל את כל הפגזים, וכל הארטילריה הזאת, יפציצו את יוסף הצדיק, וככה תיכנס סטרא אחרא, ואז הוא ימול אותם, ועל ידי זה בעצם הוא הכניע את הסטרא אחרא הזאת, הוא הכניע אותה. ההכנעה הזאת זה בשביל, וישלחני אלוקים לפניכם, שתוכלו לעמוד בניסיון, לשום לכם שארית בארץ, שלא תתדרדרו ל-50 שערי טומאה. וכל זאת להחיות לכם לפתחה גדולה. כשיהיה קריאת ים סוף, תעמוד לי גם הזכות שיוסף נס מאשת פוטיפר, ובעבור זה, זה הזכות שעמדה בקריאת ים סוף. אז הוא בעצם אומר להם, רבותיי, וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ. זה הכל תוכנית אלוקית מפורטת. זה לא אתם בכלל, בכלל לא אתם. הוא תורח בצורה שיטתית. להשים הם כל טיפת אשמה, זה לא אתם בכלל. ואחרי הכל, היוסף הצדיק, אם הוא היה רוצה באמת להתחשבן, הרי סך הכל הוא סבל מאוד מאוד במצרים. סך הכל הוא עבד שם דברים מאוד מאוד קשים. כן? אז הוא היה יכול היה לשאול, הנה, אולי הגיע הזמן קצת להזכיר להם. אז גם על זה ראינו. שאמר להם, אני יוסף אשר מכרתם אותי מצרימה. אבל ישנם עוד שאלות לפני כן, ששאלנו, שמאוד מעניין על סוג העבודה של יוסף הצדיק, לאורך כל הדרך. זה מאוד מעניין. הרי פרעה, שנפגש עם יוסף הצדיק, פרעה נכנע מאוד, באופן מאוד מוזר. פרעה הרי אמר, לי יורי ואני עשיתיני. הרי פרעה שם עצמו אלילים. הרי הוא שם עצמו אלילים. כי הוא אפילו היה מפנה את עצמו רק לפנות בוקר, הלך עם פיג'מה, כדי שלא יחשבו שהוא אחד כזה שהוא בשר ודם, אלא הוא אליל שלא, לא, אין לו צרכים בכלל. אז הוא עשה את זה בסתר, בלילה, יצא עם פיג'מה בלילה, שלא ידעו ממנו, כן? כן? יש אפילו שיר על זה, פרעה, כן, בבוקר עם פיג'מה, טלנלנלם, כן? כן, על כל פנים, וכל זה, עשה מעצמו אלילות, ופתאום, פתאום שמגיע יוסף הצדיק, הוא מכנע לגמרי מתבטל, והמבואים הפרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר אמר לכם, תעשו, כן? כל החרטומים, כל המחשפים שהיו שם, שהם היו הבחירי המחשפים של כל מצרים, ופתאום פרעה לפניהם נכנע לפני יוסף, למולם. אתה לא מתבייש? אתה טרחת במשך שנים לעשות מעצמך אלילות, מגיע יוסף, הוא נכנע לגמרי, זאת שאלה עצומה. מה התירוץ הזה? איך זה אפשר להבין כזה דבר? להכנע עצמו לגמרי? אלה, זה בחינם של דבר לגמרי, רק לכל יוסף, וכל שאומר לכם יוסף תעשו, ורק יוסף, רק הכיסא יגדל ממכה, וכזאת הכנעה לפני יוסף הצדיק, כאשר כל החרטומים וכל המחשבים עונים פה. אלא התירוץ מתרץ, הרב דוד חנניה פינטו שליטה, אומר שבעצם כל הסוד פה זה הקדושה של יוסף. יוסף הצדיק הייתה לו קדושה נוראית. את הקדושה הנוראית שלו הוא טרח והסתיר מאוד מאוד מהאחים. יוסף הצדיק, כשהאחים ירדו למצרים, וכל המצב הזה שהוא תהיטע בהם עם הכסף במתחותיהם והגביע, הם יכלו לזהות אותו אם היו רואים את הצורה שלו ואת האור שהיה עליו. הוא הצליח להסתיר את זה, הצליח להסתיר את הפנים, להסתיר את הכל. ומאידך שפרעה, כשהוא בא לפני פרעה, אז פרעה ראה את הקדושה העצומה שלו, את שהוא הקרין ברמות כאלה נוראיות, מיד הסיטרא אחרא של פרעה ברחה. ברחה. כשהקליפה הזאת ברחה, פרעה נשאר זבוב. הוא נשאר כלום. זבוב שעבר היסוס, כך הוא נשאר. מוכנע לחלוטין, והוא לא צריך גם להסביר את זה, כי כל הכוח שלו הלך. מהעוצמת הקדושה של יוסף, הכל ברח לו, הכל נעלם. היה סיפור כזה בזמן רבי חיים ויטל, אבא שלו, שהיה בזמנו איזה ישמעאלי שהיה יודע הכל. הכל פשוט יודע, הכל. יכול להגיד לכל אחד כל מה שהיה איתו, כל מה שנעשה איתו וכל מה שהולך להיות איתו, כן? אם הוא לא יתפלל. אם הוא לא ילמד תורה וקיים מצוות, אלא ספר כל מה שיהיה איתו, כן? על כל פנים, אותו ישמעאלי הזה ידע הכל על כל אחד. מי שמגיע אליו יכול להגיד לו הכל, כל מה שנעשה איתו, כל מה שהיה איתו, כל מה שנעשה איתו, כל מה שנעשה איתו בהווה, וכל מה שיהיה איתו אם הוא לא יתפלל ויקיים מצוות. כן, כל מה שאמור להיות איתו, אם הוא לא יקיים מצוות וילמד תורה, ויעשה חסדים, וילמד, ויגיד תיקון הכללי, ויגיע למקווה, ויתפודד, וכל הדברים היפים האלה, אם הוא לא יעשה, הוא יגיד לו כל מה שיהיה איתו. אבל אם יעשה את זה, הוא לא יכול להגיד, כן, כי זה הכל משתנה כל רגע. אבל אם הוא לא יעשה את הדברים האלו, יגיד לו בדיוק מה יהיה איתו. והישמעאלי הזה, זה היה פלא גדול, הכל ידע, הכל. אז סיפרו את זה לרבי חיים ויטל, אבא שלום. אמר שהוא חייב להכיר את התופעה הזאת, לראות אותה מקרוב. הרבי חיים ויטל בא אליו, איך שהוא הגיע אליו, הוא התחיל לשאול אותו, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה? הוא אומר, לא יודע כלום. אבל למה אתה לא יודע כלום? אתה אומר, כולם סיפרו שאתה יודע הכל על כולם. הוא אומר, נכון, יודע הכל, אבל עכשיו, כשאתה הגעת, נעלם לי כל זה, למה נעלם? הוא אומר, ברגע שהגעת, נעלם לי כל הכוח, למה? הוא אומר, הוא גילה לו שהיה לו שין דלת, שנמצא איתו, מגלה לו הכל. ברגע שרבי חיים ויטל הגיע עם הקדושה הנוראית שלו, השין דלת ברח. הוא אומר, נשאר, אני לא יכול להגיד לך כלום, אין לי כלום פה. אין לי, מקור אינפורמציה נעלם לי, כבר אין לי חיבור. לא יכול להגיד לך כלום. זאת אומרת, זה בעצם הסוד, יוסף הצדיק שהגיע, הקדושה שלו הדריכה את כל הסתרא אחרא. אז מיד פרעה נכנס, זהו, זה נגמר הסיפור. אבל את יוסף הצדיק מצאנו הרבה יותר מזה. מצאנו מציאות חן לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אנחנו רואים שמלווה אותו חן מיוחד. החן הזה מעורר תמיהה, מאיפה זה מגיע החן הזה? ליוסף הצדיק ישנו חן מיוחד לאורך כל הדרך. בבית של פוטיפר. אז נאמר, וימצא יוסף חן בעיניו, והשית אותו, והפקיד אותו, והפקידו על כל ביתו. אחרי כן, אצל בית האסורים, בית האסורים גם כן אנחנו מוצאים, כן? ויתן חינו בעיני השם, בעיני שר בית הסוהר, כן? עוד הפעם. בבית האסורים, ויהי השם את יוסף, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. עוד הפעם, אותו מציאות חן, ממשיך הלאה, אצל פרעה, ויסר פרעה טבעתו, ויתן אותה על יד יוסף. ובסוף יוסף מפרנס את כל, בני, את כל בית אביו, ועד, וכל עוד יוסף חי לא יצר לכל בית ישראל. חן מיוחד מלווה אותו, מה זה החן הזה? מה זה החן הזה שהולך איתו לכל מקום, במקומות הקשים והטמאים האלו? מה זה המציאות חן המיוחדות? תבינו רבותיי, זה אנשים שנמצאים בתוך תומעות כבדות ונכנעים, ומאירים לו פנים. מה זה החן המיוחד הזה? אלא זה התירוץ. כל זה מהכוח הקדושה שלו. כל הקדושה של האדם נותנת לו חן מיוחד. הכוח של הקדושה, כשהוא חזק, נותן, שמלווה את האדם כוח קדושה חזק, מלווה אותו גם חן מיוחד. וזה, מאיפה זה הגיע? זה לא הגיע מזה שאדם שותה תה ואוכל ביסלי. זה מגיע מזה שאדם עובר ניסיונות קשים ביותר, לאורך כל הדרך, ומתחזק למרות הכל. למרות הכל. הרי זה מה שקרה כשהוא אמר לאחים, אני יוסף אשר מחתן אותי מצרימה. וזה בארנטיין הזה, בשם עצמת אמת. אני יוסף אשר מחתן אותי מצרימה. מה זה יוסף מחתן אותי מצרימה? מה אתה מזכיר את זה? אתם חשבתם שהפסדתם לאבא, הפסדתם לי, שאני נמצא בכזאת קדושה גדולה, אם הייתי אצל אבא הייתי הרבה יותר בדרגות גבוהות? זה היה הצעה שלכם, לא יש לכם טעות. אני יוסף אשר מחתן מצרימה. כל מה שזכיתי זה בגלל שהייתי מצרים, במקומות טמאים, ועמדתי יום יום בניסיונות, ויום יום בבלבולים, ולכן הגעתי למה שהגעתי. וזה בגלל ש... מכיוון שהוא הלך לאורך כל הדרך עם המהלך הזה, למרות הכל, למרות הכל. משם גאה את המציאות חן הזאת. מה זה למרות הכל? אספר לכם מה זה למרות הכל. אספר לכם מה זה נקרא למרות הכל. שבוע התקשר לנו יהודי, שמי שנמצא בשיעור הזה תקופה ארוכה, היה פה יהודי נחמד מאוד שהיה מסתובב בחוץ שהגיע מבית דתי, עבר לבלבולים ונדחה, לא ללך שלום לעבירות, אבל ירד מהפסים והגיע, מתגלגל לאזור שלנו, הצענו לו, בוא תיכנס לשיעור, בוא תשמע. לא מעניין, מה פירוש לזה? לא, מכיר את הכל. כך תשמע איזה דיסק, מכיר את כל הדיסקים של מי? של כל הרבנים. שמעתי את הכל, מכיר את הכל, שמעתי את הרב הזה, שמעתי את הרב הזה, מכיר את הכל. לא יודע, טוב, בסדר. כנס כמה דקות, עזוב, לא צריך. שיעור הבא עוד פעם, פגשנו אותו עוד פעם בחוץ, מסתובב. אולי תיכנס קצת. זה היה לפני השיעור. טוב, עושה טובה, נכנס כמה דקות. אחרי זה, שאלתי אחרי השיעור, מה אתה אומר? נחמד, נחמד. אמרי, נחמד מאוד. בסדר. אחרי זה, פעם אחרי זה, הוא כבר הגיע מעצמו, נכנס לשיעור, ישב. אחרי השיעור, פנינו אליו, אולי תקנה דיסקים? אז הוא השתפק, נו, דיסקים. הוא ראה שהם מקבלים גם ברכות, אז הוא משתלם. בסדר. קנה מהדיסקים, הוא ביקש ברכה שלא יחלל שבת. כי מה הבעיה? שהוא מעשן סיגרות בשבת. לתומנו בירכנו אותו שלא יחלל שבת. וכולם אמרו פה אמן, כמובן, כן? יש מהדיסקים, יש ברכות ויש אמנים, הכל עובד ביחד. והוא הלך על לתומו הביתה, ולתומו הגיע גם שבוע אחרי כן. ולתומו גם סיפר. מה הוא סיפר? הוא אומר, יש לי מה לספר. מה אתה רוצה לספר? מתברר שסוף השיעור, כשאמרתי לו, בוא תקנה דיסקים, הוא אומר, אני לא קונה דיסקים. מה קרה? תקנה דיסקים, אתה נקבל ברכה. הוא אומר, מזה אני מפחד. מה הבעיה? מתברר ששבת קודמת שהוא קיבל ברכה, פינו אותו לבית החולים עם התקף לב. הוא לא יכול להשן כל השבת. קיבל התקף לב ופינו אותו בית החולים. אנחנו התכוונו כזה דבר, השם מרחם, כן? זאת לא הייתה כמעט הברכות. אבל מי מן אנחנו נעלים את העולם? ואנחנו יודעים שלא ישן סיגריות ושישמור את השבת. הוא שמר את זה מסכן בית חולים, לא יכול היה להשן. הוא אומר, עוד פעם, לא לוקח עוד פעם מהדיסקים, שלא יש לך טעויות. אמרת לו, אנחנו נברך שישמור שבת בלי התקפי לב. רבותיי, זה עוד לא נגמר הסיפור. הוא קנה מהדיסקים וקיבל עוד ברכות, והגיע לעוד שיעורים, וקיבל עוד ברכות, והגיע עוד שיעורים ושמע עוד דיסקים, ואחרי זה התחבר לדיסקים, ואחרי זה הוא שמע אותם יום ולילה את הדיסקים, הוא ישן איתם וקם איתם, ואחרי זה הוא חזר לעצמו לגמרי, לשבת ולתפילין ולכל, ואחרי כן הוא עזב את האזור והלך לדרום, ואחרי פרק זמן מסוים הוא מספר לי שהוא עומד להתחתן, דרך בטלפון מספר לי שהוא עומד להתחתן, ואחרי כן מזמין אותנו חתונה בירושלים. השתבח שמו, נסענו לחתונה. השתבח שמו, כן, הוא כבר לא יצא, הוא לא בחור בן 20, קצת יותר מ-30. בסדר, זה לא אדם מבוגר, אבל גם לא בן 18, כן? וברוך השם זכה להקים בית. ואחרי כן הוא גם עבר פרק זמן, הוא מתקשר גם להגיד שיש לו בן, ברוך השם שעה טובה. והוא רוצה לבוא לספר פה את כל הסיפור, ואז הוא אומר, תדע לך, אני רוצה להגיד לך, מה שהחזיק אותי במצבים הכי הכי קשים, זה מה שאתה צועק למרות הכל. והוא אומר, אני רוצה לבוא פה לשיעור ולספר שמה שמחזיק אותי בכל המצבים, זה מה שאתה צועק בשיעורים, למרות הכל! אף על פי כן ולמרות הכל. למרות הכל נמשיך עם הלאה. למרות הכל נמשיך הלאה. איזה עוצמות יש בזה לבוא למרות הכל? מה הוא עושה בשמיים שאומר, למרות הכל נמשיך הלאה? הוא אומר, זה נותן לו כוחות. נותן לו כוחות. הוא רוצה שגם הבן שלו הקטן, שלא בזמן לברית מילה, שישמע למרות הכל גם כן. זה מזכיר לי סיפור על בעל תשובה אחד שנולד לו תינוק. הוא הלך לבקר אותו בבית חולים. לבקר את אשת היולדת, אשתו, ותתין תרח הנימון, תרח שעדיין לא נימון. כן. אז אמרו לו שיעלה לחדר תינוקות. טוב, אחרי שמכיר את אשתו, אחרי הלידה, כן. עובד אותה, לשמח אותה, שהוא הגיע. עברה בכל אופן תהליך, כן? אחרי כן הוא הלך לראות את חדר התינוקות, את התינוק. אז אחרי הוא נכנס לחדר, אמרו לו, זה התינוק שלך. בסדר, מסתכל, מה אני אעשה עכשיו? מה הוא מסתכל, מה בסדר, מה אני אעשה? אז חשב, תגיד מה, יגיד משהו. מה יכול להגיד לו? אמר לו, תתחזק אחי, תתחזק. אם כבר הגעת לפה, תתחזק לפחות. אם שלחו אותך לפה, לפחות תתחזק. אז היהודי הזה, שאלה מספרים את הסיפור, שהוא, כן, הוא, ברוך השם, רוצה לבוא לספר את הסיפור, אמר, כל מה שמחזיק אותו במצבים הכי קשים, זה למרות הכל. מה זה למרות הכל? למרות הכל להמשיך הלאה. למרות שהכל נראה כמו שנראה, למרות שציפיתי משהו אחר, למרות שהיו תוכניות אחרות, למרות שזה לא, לא מתאים שלמה שיצא ככה לראות, למרות שאני רואה פה סביב כל מיני דברים מוזרים, אבל כבר המהר"ל הקדים ואמר, איך שאתה רואה דברים מוזרים, נראה לך זה סימן של השגחה פרטית מדויקת, כי מה זה נקרא דברים מוזרים? פתאום מקבל איזה יריעה מכיוון הזה, יריעה מכיוון ההוא, יריעה מכיוון הזה, אין שום, אין סדר בעיריות. אם אתה רואה איזה כיוון של מקום שיורים מקום אחד, אתה מבין, יהיה פה, האויב נמצא באזור ההוא, אתה רואה כל מיני כיוונים, מגיע לך מכל הקוסמוס, מכל מיני יריות, מכל מיני דברים מוזרים, עם הבאמים, עם חייזרים, כל דברים מוזרים, אתה לא יודע איפה זה הולך להגיע כל הדברים האלו, כן, חייזרים כאלה וכל מיני דברים מוזרים, אתה אומר, שמה, פה אין פה חלה שגחה, פה הכל בלגן, הכל פה אדרלמוסיה, ואין לי מדבר, ואין מלבה, וזהו זה, ועזור אותי, ותן לחיות, וגברנו, נגמר הסיפור, הגלובוס זה גם כן מבולבל. אבל מה? שאתה יודע שדווקא דברים מוזרים, זה אומר המערה, זה סימן מובהק שהכל זה השגחה פרטית מדויקת, זאת אומרת, כל הדברים המוזרים מקורם באותו מקום בדיוק, בשם יתברך. אז מה הרווחת מזה? הרווחת שיש כתובת. יש כתובת לפניות. כי אם זה סתם אוסף של דברים מוזרים שמגיעים מהמרחב, אז עם מי אני אדבר? עם ההוא, עם ההוא, עם זה, תרגע. אבל הוא יורה משם, תרגע, הוא יורה משם. מי אני אדבר בכלל? אבל כשאתה יודע, כל המקום, אותו מקום מגיע, אז אפשר יותר קל להבטיק. הכל בהשגחה מדויקת, אז הכל, הכל זה השם יתברך, ואפשר לדבר איתו, ואפשר לפנות אליו, ואפשר לבקש ממנו, הכל, הכל זה השם יתברך. אז נכון, זה לא שינה את המצב, נכון, אתה צודק, עדיין הצער הוא צער השם מרחב, אבל לפחות הידיעה הזו שאתה יודע, יש למי לפנות, יש כתובת לכל הסיפור הזה, זה כבר נראה אחרת, זה מוריד אחוז ניכר מהכל הבלבול. וזה בעצם כל השאלה, למרות הכל, למרות הכל, תדע לך, זה מושגח, למרות הכל תמשיך הלאה, משם כל המציאות חן שלו. מה זה כל המציאות חן שלו? מה כל כך מוצא חן? זה אפילו בעיני הגויים. מה, הוא חיפש שררה? הוא חיפש כבוד? לא חיפש, הכוח הקדושה שלו. מה זה כוח הקדושה? מה זה עניין של קדושה? מעבר למה שאנחנו יודעים, קדושה, שמירת עיניים ושמירת הברית. קדושה זה עניין של לתת, להשפיע. לתת ולהשפיע, להשפיע ולתת. לחשוב על הזולת, אכפת את הסובב. זה עניין של קדושה. הפוך, זה רק לקבל, לקחת, 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 לקחת. יש אחד שבא לקחת ולקחת ולקחת, רק חושב על עצמו, איך אני אקח ואיך אני אקבל, איך אני אקבל. כמה שאתה יותר חושב איך לתת ולתת ולתת, שלא אני אקבל פרס, שלא, של בלי אינטרסים, זה הקדושה. קדושה זה כמה שהמחשבות שלו לאורך כל היום רק לתת ולהשפיע, לשים לב ולעזור ולסייע ברוחניות, בגשמיות. זה כוח הקדושה. כוח הקדושה זה הכוח להשפיע ולתת. והפוך, השם מרחם, זה רק לקחת ולקחת. תשומת לב, לקחת זה, לקחת מפה, ותיתן לי, ותיתן לי פה, ותיתן לי משם, ורק אני, ואני, ואני, ולקחת ולקחת. זה הכוח, זה הפוך הקדושה. והקדושה היא לתת, לתת ולתת לאורך כל הדרך. וזה יוסף הצדיק, שכל העבודה שלו לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך, וכל הניסיונות שלו, וכל הניסיונות. הרי זה סיפור ארוך מאוד, זה לא בשנה אחת ולא שנתיים, זה עשרות עשרות שנים של עבודה, שהרי הוא היה בודד, הוא היה בודד. וכל הבדידות הזאת, מה שנשאר לו, זה רק לתת. נתחפש לקחת, ממי הוא ייקח? מהמצרים? ממי הוא ייקח? מהחבורה הטמאה הזאת, ממי הוא ייקח? ממי הוא ייקח? הוא נמצא בודד, אין לו מתחזק אפילו. אלא רק כל העניין שלו זה רק להשפיע ולתת, לשמח את הסובבים, שמח את הסובב, להשפיע לסובב. אחרת, לא היו באים עליו שר המשקים, שר הרופאים, לספר את החלומות. אם שר המשקים, שר הרופאים היו רואים אדם עצוב, שרק חושב, לתת, לקחת, 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 אז הוא לא היו באים לספר את החלומות. אתה לא תבוא לאדם עצוב, שפר חלומות, אתה יכול לפרש, אתה רואה אדם עצוב, ואתה חלמת גם חלום מבולבל, אתה יכול לפרש את החלום, אתה רואה אדם עצוב, הוא יספר לך לפתור את החלום כמו הפרצוף שלו, זה יתוך את החלום. כן? כמו שהוא נראה, כך יתוך את החלום. אבל אם אדם שמח, אתה רואה אדם שמח, אתה רואה אדם ששמח ומשמח את הסובב, אז אתה אומר, הוא ימצא, נמצא אצלו נחמה נראה לי, הוא ודאי יפתור לי זה בכיוון טוב, ודאי שהוא יעיר לי איזה אור יפה במקום הזה. כי האור שלו, השמחה שלו, זה מאיר, זה מקרין. אז אתה בא אליו, אתה תמצא פה נחמה לחלום, מסביב לחלום, ולפני החלום, ולאחרי החלום. זה נעים, איפה שיש חמימות, יש שמחה, זה טוב, המקום הזה נוח, זה טוב, זה מושך, זה שואב המקום הזה. אבל לבוא למקום כזה שכולו עצבות, זה הכוח הקדושה, להשפיע, לתת, תמיד לחשוב על הסובב, לא להיכנס למחשבות על הסיפור שלי, עלי ואני, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, זה כל זה מהאגואיזם של האדם, שמתמקד בעצמו, ולכן הוא הולך מר נפש, הוא אומר נפש, ממשיך לעצמו דברים לא טובים. כל מיני חושב, אז אני, למה עשו לי ככה, ולמה זה ככה נראה, למה צריך לסבול. והאדם הזה ממשיך לעצמו דברים לא טובים. כל מיני ממשיך לעצמו, כל מיני דברים לא טובים. הוא מתפלל, מתפלל, למה ככה זה נראה הסיפור שלי? אתה המשכת עצמך דברים לא טובים, אתה אחרי מתפלל, למה זה ככה נראה? וכוח הקדושה זה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. רק לחשוב על הסובב, לחשוב על הזולת, איך אני מעניק לו, איך אני נותן לו. מה, אבל מה תרוויח מזה? לא הרוויח כלום. זה העניין שלי, להשפיע ולתת. זה יוסף המשביר. זה עניין של יוסף, הוא המשביר, הוא שמשפיע, הוא שנותן. לכן העבודה של יוסף זה לא מתחיל היום ולא בשבוע ולא שנה. זה לא שהאחים מגיעים מתחילה העבודה שלו. העבודה שלו היא לאורך שנים. לאורך שנים, עוד יוסף, עוד שיעקב אבינו כבר הכין אותו לעבודה שלו. לך יש בחינה מיוחדת, אגב שהאחים ודאי קדושי עליון, הם היו קדושי עליון אחד אחד כל השבטים, והם היו גם קדושים הברית בצורה נוראית, אף על פי כן ולמרות הכל, הוא היה המיוחד שבמיוחדים, הוא היה המיוחד. יוסף הצדיק, וזה העבודה שלו, זה העניין שלו המיוחד, יותר מכולם. ולכן אף אחד לא טעה פה, ואין פה שום טעויות לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך אין פה טעויות, הכל מדויק. הכל, המסלול מדויק. כן, מה שהבעל דבר, מה, מבלבל את הבן אדם, אומר לו, עלית פה לאיזה מסלול מוטעה, נכנסת פה לאיזה מסלול מבולבל, ועם השטויות שעשית, עלית איזה מסלול של טעויות, ועכשיו השם מרחם כבר, זה מה שישלוט בך, זה סיטרה אחת שלוט בך, והקדוש ברוך הוא יסתכל בצד בעל כורחו, נפלת בני, מה אני אעשה? כן? זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, כאילו אתה עשית טעויות, תאכל אותה מה שנקרא, כן? ואתה עכשיו יושב בתור מסכן ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבין אותך שאתה לא אשם, והכל אני אשם, אבל תראה איפה הגעתי, ומה אני אעשה עכשיו? אז גם אני לא נעים לך לפנות הקדוש ברוך הוא שיעזור, אם אני עשיתי טעויות. והמסלול שהגעתי הוא מסלול גם כן של בלבולים, אז מה אני, למה אני גם למי לבקש? הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא יכול לעזור פה, זה אומר, אתה אשם, אתה גרמת את זה, אתה גם תסבול מזה. אבל אם היית ממש שומע לי, הוא עולה על המסלול שלי, מה שאדם לא יודע, מה שמסתירים ממנו, שזה בדיוק המסלול שלך. זה בדיוק המסלול שצריך לעבור. בדיוק המסלול שצריך לעבור עם הטעויות ועם השטויות. אף על פי שאנחנו צריכים להיזהר בשטויות, וצריכים להיזהר בטעויות, אם חלילה אדם טועה, צריך לעשות תשובה, לעשות תשובה, לבקש סליחה ולעשות תשובה על זה. אבל בינתיים, תדע לך, תדע לך, במבט לאחור, זה מה שהיית צריך לעבור, זה מה שהיית חייב לעבור אותו. אתה חייב לעבור את הבירור הזה. ואם הספר צדיק היה שואל עצמו, למה אני, איפה, אם טעיתי, סיפרתי להכין את החלומות, ועשיתי כאלה שטויות שסיפרתי להם, ולכן קראת המחירה, הם שנו אותי, ולכן הגיעה המחירה, ואני גרמתי לעצמי את כל זה, אז גמרנו, הסירים על את ההשגחה, ועכשיו כבר שולטים כל מיני מראים בישין, והכל פה מבולבל ומזיקים, וכל מיני טלטולים, מי יודע מה הולך להיות איתי, ואני מגיע גם למצרים, ומי יודע מה יעשו לי שם מצרים, והשם מרחם, והכל אני אשם, בסדר, אני הבנתי, כזה שלך אני אשם בכל, אבל זהו, הלך עליי, נגמר הסיפור כבר, לאן זה מוביל כבר, ומי יודע מה יהיה פה, והוא עכשיו ממשיך על עצמו עוד דברים קשים, בלי סוף, והכל הוא צודק. כל מה שהוא יצפה, הכל יתקיים. הוא יהיה ממש נביא זעם של עצמו. כל מה שהוא יצפה יתקיים מדויק. הוא יגיד, ידעתי שזה יקרה. ידעתי, צפיתי, ידעתי. בזמן שהוא היה נביא זעם של עצמו. מה שאין כן, הוא ידע, זה המסלול בדיוק. זה המסלול, ויש פה המתקות, וזה הכל מהמקום מאותו אחד. כל הדברים המוזרים האלו. דווקא מה שאומר המהר"ל, הדברים המוזרים האלו מעידים על כך של השגחה פרטית מיוחדת. אתם חושבים שאתם מנהלים עולם? אתם האחים חושבים שדברים, עד רבה, הדברים המוזרים האלו מעידים, כמאה העדים שזה הכל בהשגחה מיוחדת מאוד, כמו שמביאים שם הרי אותן היפשי צלב שלום. דווקא הדברים המוזרים האלה, דווקא הנגות כאלה, דברים כאלה לא מובנים, אכזריות כזאת של אחים וכל מיני דברים קשים, זה לא אתם, מראה שזה לא אתם בכלל, זה מסלול שנגזר מלמעלה, זה מסלול שחייבים לעבור אותו, אבל איך אדם ידע? מי אמר? אולי זה הטעויות שלי? גם הטעות שלך במסלול, מה אפשר לעשות? אתה צריך לדאוג לעשות טעויות, אבל עכשיו שמה נעשו, זה המסלול, זה כבר המסלול בעצמו, והכל בחשבון, כי כל מסלול שלא תעשה זה המסלול. אחרת איך תבין, אין יוש בעולם כלל, מה זה יוש בעולם כלל? איך אתה יכול להגיד יש מה? מה אני, אבל יש כן יוש, אדם הזה מיואש, אתה אומר לו אין יוש בעולם כלל. מה אתה מתרץ לו? אתה אומר אין יוש בעולם כלל, אבל אדם מיואש, מה אתה מתרץ לו? אומר שהוא מיואש, מה אתה מתרץ לו? שזה, למה אתה מיואש? כי אתה אומר, הגעתי לכזה מקום, שמשם אין מוצא, וזה כבר לא בשליטה של הקדוש ברוך הוא, וגם אם בשליטה הוא לא ירצה לעזור, וגם אמרנו, זה נגנה עבוד. אבל אם אתה יודע, מה זה נקרא הניוש? זה בשליטה, זה במסלול, זה במהלך, זה בדרך, זה חלק מהסיפור. אז מה בכלל אתה נדון? כל מסלול שאתה עושה, זה חלק מהמסלול. למה? כמו שה-GPS עושה. אתה טעית, אומר ה-GPS מיד. נבנה לך תוכנית חדשה. בסדר, אתה נבנה לך תוכנית חדשה, הוא לא כועס עליך, לא צורג עליך בכלל. אבל אתה, מה מישהו שמע את ה-GPS אומר, נבנה לך תוכנית חדשה? הוא לא אומר לך בכלל. הוא אומר לך בעדינות, נבנה לך תוכנית חדשה, נבין אותך, אנחנו הבנו אותך, נבנה לך תוכנית חדשה, הכל בסדר. בסדר, אתה לא צייה, אתה נבנה לך תוכנית חדשה, בהתנצלות כזאת. נשמע שם קול מאוד סימפטי. מה קול מאיים? מי שומע ה-GPS? סוגר אותו מיד, עזוב אותי. אפשר לחיות איתך. זה היה דברי חדשה. למה? כי גם זה היה מסלול. אתה חשבת שהמסלול הזה הוא טוב, והם דיימו מסלול הזה טוב. אתה אמרת, אני צייד, פה צייד, פה פתאום טעית, פה נכנס למקום אחר. אז גמרנו, הרסת את התוכניות, גמרנו כבר כזה שבו הוא לא בשליטה כבר, ועכשיו מרין בישין, והכל בלגן, ומי יודע כבר לאן זה יוביל, והכל מרחב, ויאללה, הולך לישון, אז בואו תהיה, זה לא חיים, נגמר הסיפור. חבי תחת הסמיכה, תעיר אותי מחרתיים. אולי זה גם ישתנה, אז יהיה איזה שינוי. עד הבחירות אתה תעיר אותי. איך מה אתה יכול לדעת? הוא אומר, רק בבחירות תעיר אותי. נראה לפני הבחירות, נראה מה לעשות. מה אתה מדבר בכלל? וכל זה גורם את כל הבלבולים, ואדם נכנס עם עצמו לסיפורים, הוא נכנס על עצמו והכל על עצמו, והחיים שלי ואני, והחיים שלי, וידעתי את זה, מאז שנולדתי את זה היה ככה נראה, מאז שנולדתי זה היה נראה כזה, זה היה נראה, רמזו לי זה משנה שאני הולך להיות מנחוס כל החיים, רמזו לי את זה. היה לי סימנים שאני שונה מהאחים שלי, ידעתי זה, היה לי כל מיני סימנים שאני הולך מנחוס. ואיך שאומרים לי, שלמה זל כזה, רם מזל כזה, ידעתי, היה לי סימנים כאלה, שאני, איפה שאני פונה, תמיד אנשים לא חייכו אליי כל כך חייכו, אבל לא כל כך חזק. לאח שלי חייכו הרבה יותר יפה. תמיד זה ליווה אותי כאן, כרגישה של אח שלי, שהייתי קצת יותר גדול מעניין, תמיד חייכים לבוא יותר. ואח שלי הקטן בטח חייכו יותר יפה. אז מה, תמיד הייתי בהם שכזה משתכלים, לא, מסתכלים על זה ועל זה, אותי עוזבים בהם בצד. וככה, זה הלך איתו כל החיים. ועכשיו הנה, ידעתי את זה. והנה ידעתי, ועכשיו גם הסתבכתי. אומר לו, ה-GPS, מה אתה מדבר שטויות? עכשיו אני הולך לתוכנית חדשה, תרגע. למה? כי לך יש רק כמה מסלולים, יש לו את כל המפה. יש את כל, את, את כל, את כל הגלובוס. אז הקלטת לי יערות עד, אז נצא משם גם כן באיזו התפתלות. נראה לך שכבר נגמר הסיפור, הגעת לקיר, לפעמים ה-GPS מביא אותך לקיר, אתה אומר למה איזה מין דרך מביא אותך, מביא אותך לקיר, אומר לו, הוא לא יכול ממש מחל טעות, אומר כך ימינה, מה ימינה? אבל זה גיבלת אותי לקיר בכלל, מה ימינה? אני לקיר, אני מביא אותך דרך לא מוצא, איזה מין GPS אתה? הוא בעצמו מביא אותך לקיר, מביא אותך דרך לא מוצא. מה, הוא לא מתנצל גם כן, הוא אומר כך ימינה, זאת אומרת עכשיו הגעת לפה כך ימינה. גם הוא טועה, מסכן, מה יעשה? נצטרך להבין אותו גם, הג'יפס גם יכול לטעות. אבל ג'יפס שהקדוש ברוך הוא לא טועה לעולם. לעולם לא טועה, כי זה הכל נכלל במסלולים של התיקון, עם הטעויות, עם כל מה שעשינו, הכל נכלל. זה נקרא אני יש בעולם כלל. הכל, הכל זה מסלולים, הכל מסלולים. נכון, שאם עושים טעויות לפעמים, אז מערכים את הדרך, נכון. אבל מה אפשר לעשות? זה סוגי לימודים שאדם צריך ללמוד אותם. סוגי לימודים שהוא צריך להתברר בהם. וכשאין אדם עומד לדבר תורה להקים נכשל בהם. זה סוגי לימודים שהוא לא ילמד, לעולם לא ילמוד אותם. ישמע בלי סוף הרצאות והסברים, הוא לעולם לא יבין את מה מדברים איתו בכלל. יש לו עצם בנקודה הזאת, בדיוק שם תקעו אותו. אז זה עד שעל המסע החי, הוא ילמד את זה, עם התוך הכאב שלו. הדבר שזה לא היה ככה, מה אפשר לעשות? נסוג ברור שהוא חייב לעבור אותו, ואחרי שהוא טועה ונכשל וכואב את הכאב ומתחיל מחדש, אז הוא למד להבין מה תמון שם. ויש סוגים של לימודים, כל מיני לימודים, אדם לחברו, אדם למקום, כל מיני עניינים, יש אדם באופי, בפנימיות שלו, באישיות שלו, כל מיני סוגים. אז מי יכול לדעת את זה? זה סוד של הבריאה בכלל. מי יכול לדעת? איזה טיפש, איזה חכם? מה אתה מסווג אנשים? אתה אחד יודע מי טיפש, מי חכם, מי טיפש פלוס, טיפש מינוס, זה חכם פלוס, חכם מינוס. מה אתה מדרג אנשים פה בכלל? אתה יודע מה התיקון שלו, מה העניין שלו בכלל? זה כל הבעיה. משם על כל הבעיות, שאתה מדרג אנשים, ואחרי זה חוזר הבומרנג, אתה גם מדרג את עצמך גם כטיפש פלוס. אחרי זה טיפש מינוס, אתה פתאום תניע, ואחרי זה אתה פתאום יום אחד תניע חכם מינוס. אחרי זה תניע חכם פלוס, ואתה חוזר טיפש פלוס. ולא לא תימור זה כל החיים. אתה לא טיפש פלוס, לא טיפש מינוס. זה דרכים שאתה צריך לעבור אותם. אתה צריך לעבור ברור מסוים, אתה פתאום נהיה טיפש. אתה נרגע, כל תניע חכם. אז אתה לא חכם ולא טיפש, אלא עשו זה הנהגות משמיים שמובילים את האדם. צריך לבוא כל מיני טלטולים וכל מיני בירורים וכל פעם מחדש. להאמין למרות הכל, למרות הכל, נמשיך הלאה. למרות הכל, ומשם נבנה היסוד. שם נבנה קדושת הברית. זה מה שהוא אמר להם. שם הוא קיבל את כל החן שלו. השם חרטם מצרימה. משם קיבל את כל החן. בכל המקומות האלה שהייתי בהם. מה אתה אומר שם? אתה שואל, אבל למה האחים שלי לא צריכים להיות? האחים, יוסף היה שואל, למה האחים שלי לא צריכים לעבור כאלה דברים? רק אני צריך להיות במצרים, לסבול כאלה דברים? לא היה לנו יוסף, לא היה ככה, לא היה לנו יוסף בכלל. אז יוסף לא היה יוסף, לך יש מה סיפור אחר בכלל, מה אתה שואל על האחים? אין להם סיפור אחר, הם כל אחד עובר את המעברים שלו בסיפור שלו, ראובן, יוסף סקופתן איתו, יהודה מה שהיה לו עושה את הסיפור עם תמר, כל הסיפורים האלו, כל אחד מה שעובר את ההפתקאות שלו, הם לא תמיד חייבים לספר לך, אתה לך נמצא מצרים, אתה גם לא יודע, אין לך גם זה, פלאפון לשמוע מה הם עוברים, אתה גם לא מתוקשר איתם, אז לא היה פלאפונים, גם הדואר לא היה לו, אז בכלל לא תקשורת טובה, אז מה, אז הוא לא ידע, לא ידע מה שנעשה מהם, הם לא ידעו מה שנעשה ממנו, הם אלה, הוא יושב שם לבד במצרים, אומר, למה אני צריך לעבור כאלה דברים קשים? והאחים שלי זה יופי, אצל אבא נהנים במקום טוב, בסביבה צדיק עצום של יעקב אבינו, וממשיכים את דרך האבות, ואני פה מסתובב מול פרצופים של מצרים טמאים, כל מרק לראות אנשים טמאים, עם כל התומעה שלהם, וכל מרק, מה חשבו, מה הם חושבים? מה הם חושבים, איפה הראש שלהם מונח, בזוהמות הראש שלהם מונח? למה אני צריך לדבר אנשים כאלה? מה עשיתי? למה דווקא אני? מה קרה? איפה טעיתי בחיים שלי? איזה טעות טעיתי? לא טעית שום טעות. אתה צריך, לך מחכה משהו אחר. למה? כמו שאמר מפורש שם עליהם. אתם חשבתם עליי רעה? אל תטעו בזה. אפילו אם יהיה לכם מחשבה רעה. לא דנים אתכם. זה הבלבול שבלבלו. אבל תדעו לכם שהאלוקים חשבה לטובה. ואתם מרוויחים. מה הרווחתם? שאתכם לא דנים על שחשבתם לרעה. כי תכלס, זה היה תוכנית אלוקית בין כך. מה שחשבת זה לא משנה. כי זה היה תוכנית אלוקית בין כך. רק מה? אלוקים חשבה לטובה. וזה מה שהרבה, מה מרוויחים? למה נעסוק היום הזה לחיות עם רב? יש פה תוכנית לחיות עם רב. יש תוכנית שדרך יוסף הצדיק הוא יהיה המשביר. הוא יהיה ספירת יסוד. הוא יהיה המשפיע. הכל יעבור דרכו. כל השפע, כל ההשפעות טובות. כל הכוח הקדושה, של לתת ולתת ולתת. הבחינה הזאת של יוסף, שולחים כל אחד מאיתנו כל פעם למקום אחר. מקום אחר כזה מוזר, הוא שואל כדי לברר את הבחינת יוסף שלו, מקום כזה מוזר, ואז הוא ישאל, רגע, אז למה דווקא אני? אז תפיס את הבחינת יוסף שרוצים להוציא ממך, את הנקודת יוסף שרוצים לברר בך, אתה מפסיד אותה, אבל אם תלך, תגיד למרות הכל, תמשיך הלאה, הבחינת יוסף שלך תאיר בך, כי הנה עכשיו מגיעים ימי השאובים, ימי השאובים, אנחנו שואלים מה לעשות, מה ימי השאובים מגיעים, שבוע הבא,
מה אתה יכול להקל על עצמו כאילו את כל הסיפור הזה?
עוד הפעם, במשך השנים, כשאדם לומד להכיר את הפונקציה, אז במשך בתוך בלבול, מה שקורה איתו בתוך הבלבולים, שהוא יותר ויותר, הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא בתמונה. כי בתחילה, כשזה קרה, אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא חזר לצידה והשאיר אותו לתוך בלבולים וזהו. ובסדר, אני אשם, אבל עזבו אותי לבד. וזה הבלבול הכי קשה. במשך השנים, לאט לאט, הוא יותר לומד להכיר את עצמו בתוך מצבים כאלה, ואז הוא זוכר את השם יברך. ברגע שזוכרים את השם יתברך, אז זה כבר הכל נראה אחרת. אז השם הוא האלוקים. זה מה שאומר, ויסביר רבנו, כמה מקומות, תורה ד' ועוד כמה מקומות, תורה ע"ב, שאומר, השם הוא אלוקים, כבר מוסר אותה כאן. אומר, יש פה רחמים, השם הוא אלוקים. השם פה נמצא פה, השם פה איתי, אני לא לבד, אני לא לבד, אני לא לבד. אני לא לבד, זה לא נעים, אבל אני לא לבד פה. אז השם הוא אלוקים. מה זה מתבטא? הוא ירים עיניים למעלה, הוא יגיד תיקון הכללי, הוא יתבודד קצת, הוא ילך למקווה, הוא ילך לאיזה שיעור, הוא ייתן צדקה, הוא ידליק נר לאיזה צדיק. הוא יעשה משהו, משהו כבר יעשה. וזה ימשיך לעוד המתקות. מה שאין כן בתחילה, כשזה קרה לו, אז הוא מגודל הבלבול, אמר, זהו זה, עזבו אותי, וזהו זה, ואז מתחיל כל השאלות הקושיות הנוראיות, למה ולמה ולמה. כמה שמשך הזמן, הוא יותר מקבל את הדעת הזאת בתוך הבלבול, לדעת שזה המסלול, זה המסלול, זה חלק מהמסלול, זה חלק מהמסלול. לא בגלל שאתה בעייתי, לא בגלל שאתה מסכן, לא בגלל שאתה דפוק, לא בגלל שאתה איזה אחד הכי גרוע בכל המזרח התיכון, אלא זה חלק מסלול, מסלול של תיקון, והכל הכל בהשגחה מדויקת ומדוקדקת, מתוקתקת, הכל הכל בהשגחה מיוחדת איתך, שלך, למענך, ממש למענך. מסלול שנועד להביא אותך לשלמות שלך. והשלמות המיוחדת שלך, זה עניין בפני עצמו. השלמות המיוחדת שלך, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה זה עושה. השלמות שלך המיוחדת, להוציא החוצה מבפנים, מה שתמון באדם, מה שתמון בכל אחד מאיתנו, זה מה שהדגשנו, מה שתמון באדם, הסוד שמה שתמון באדם נמצא בתוך הקשיים, בתוך הסיפורים הקשים שלו. שם נמצא כל הסוד שתמון בו. הסוד שתמון באדם נמצא בכל מיני מקומות כאלה מבולבלים. הוא לא יצא החוצה במקומות אחרים. שדה הכל בזרד דפנה, אז אין, עד לא מתגלה הסוד שתמון בו. הסוד שתמון בו נמצא שם, בתוך כל הסיפורים האלה מבולבלים. שם זה נמצא הסוד שבו. כל העוצמות שבו, שתמונות בו, שם זה נמצא, במקומות האלו. שם עושים אותם החוצה, את הנקודות המיוחדות האלה. זה מה שאמר להם יוסף לנביא, לאחים שלנו, אתם חשם, אתם מצרימה. כל מה שאתם רואים, את העוצמות המיוחדות האלו, זה רק בגלל שהייתי מקיימות כאלה קשים. שם יוצא החוצה ומתברר, מתברר את הנקודה המיוחדת, נקודת החן שיש לכל אחד מאיתנו. נקודת החן שיש לכל אחד, כל אחד מאיתנו. כל יהודי יש נקודת חן מיוחדת, מיוחדת מאוד, מיוחדת רק לא. אבל הנקודה הזאת תתברר רק בתוך הפתקות המוזרות. שם זה מתברר, אנחנו לא מזמינים הפתקות המוזרות. שם בתוך הפתקות המוזרות מתבררת הנקודה המיוחדת. שם מתגלות כל העוצמות שתמונות בו. הסוד שבך. העוצמות שתמונות בך נמצאים בתוך הסיפורים האלו. שם זה נמצא. וזה, משם לא יוותרו. רוצים להוציא את זה לאור, רוצים להציג, לגלות את זה. ונוח מצא חן בעיני השם. נוח מצא חן. מה זה נוח מצא חן? הוא מצא את החן. הוא מצא כבר את החן שלו. את הנקודת חן שלו הוא מצא. הוא מצא את הנקודת חן שלו. רוצים שגם אתה תמצא, וגם הוא נמצא, וגם הוא נמצא, וגם אני נמצא. כולם שנמצא הנקודת חן שלנו. נקודת חן נמצא שם בתוך המקומות האלו. אז נוח היה חי בדור כזה של אנשים שנפלו, ואחרי כן היה צריך לבוא בבול בגלל זה. אבל מה הוא? הוא בעצמו התחזק שם כל הזה לאורך כל הדרך, למרות הכל המשיך הלאה. הוא מצא את הנקודת חן שלו, הוא מצא. ורוצים שנגיע לנקודת חן שלנו. אבל אם אדם מתחיל לקשות קושיות ולשאול שאלות, אז הוא בעצמו מפריע לעניין, לכל התהליך. אבל אם אתה עצמו אומר, הבנתי, אני אמשיך הלאה, אמשיך הלאה. זה, הביטול הזה נותן מלמעלה לשיאת שמיעה מיוחדת, כן. הוא רוצה, הוא מוכן, הוא מעוניין. הוא לא מפריע, לפחות הוא לא מפריע, הנה הוא מוכן, אמשיך הלאה. ואז הכל מתחיל להיפתח דברים. בוודאי שפתחו דברים, ים תקות, לכל הכיוונים ים תקות. וזה הולך עד שאדם מקבל את הדעת הזאת, זה לוקח זמן. אבל מקבל ים תקות. התקות שאדם קצת מבין, יש פה מסלול, זה לא סתם הסיפור, זה מסלול מדויק. מסלול מדויק בדיוק על כל הגלגולים שלי ועל כל הסיפור חיים שלי. הכל זה תיקון אחד, שרשרת של תיקונים שנועדה להביא אותי לשלמות שלי, לשלמות המדויקת שלי. אז אדם יותר מתרצה. אף פעם זה לא נשאר נהיה סימפתיה, אדם הרבה יותר נוח שאדם שהוריד אותו ל-70-80 שנה פה, שהכל יהיה פה רגוע ושלב כל ה-70-80 שנה, והוא יחיה באיזה בקתה יפה, כן, משהו כזה פסטורלי, בתוך איזה גינה יפה, עם תרנגולים ואווזים, ואיזה כן, איזה, שם איזה אגם יפה, ועם שדה להתבודד יפה, עם פרפרים, כן, ויהיה לו שם סטנדר בשמש, הוא יוכל להתנדד שם הגמרה, והכל יהיה נפלא, השמש תזרח, הוא יתנדד בגמרה, הבוסטן הספרדי, והכל יהיה נפלא, אתה מבין? והכל יהיה פסטורלי כזה, ואידילי, והכל שלב, והשמש תזרח, והציפורים יצייצו, מתנגן לו עם שירת הבריאה, אתה מבין? דברים נפלאים, ודאי, זה האידיאלי, המצב האידיאלי היה. בקיצור, אתה רוצה משיח, זה נפלא, ודאי. אבל עד שהמשיח מגיע, אתה רואה אם אין משיח, אז שבטיח, אתה רואה איך זה נראה, אתה מבין? מה זה משיח? יש פה סלט מטבוחה, מה זה נקרא? יש פה בלבולים, מה אפשר לעשות? אבל מה, יש, לנו זה נראה בלבול, זה יש סדר בכל הבלבול. זה החידוש פה שיש סדר בכל הבלבול, זה החידוש בכל העניין. הסדר שיש מישהו אחרי בכל הבלבול. זה לא סתם אוסף של דברים מבולבלים, אלא יש סדר בכל הבלבול. הסדר, הבלבול הזה נועד להביא אותך לשלמות. זה כבר עניין אחר. אנחנו היינו ודאי מזמינים משהו אחר לגמרי, מזמינים, הכל יהיה רגוע. מי, סך הכל כמה אדם חי, 70-80 שנה, 120 שנה, כמה הוא כבר חי? הורידו פה ננשמה, הורידו אותה פה, מסתובב, הוא צריך לעבוד, להביא פרנסה, וכמה שעות כבר נשאר לו רגועות ביום, הוא צריך גם להם בבית, יש לו בית, יש לו ילדים, יש לו משפחה. כן, כל הזמן הוא מתמודד רק בריצות וטרדות וזה, והחיים חולפים וזהו זה. אז מה בשביל מה פה הביאו את כל הסיפור הזה? כמה כבר אדם חי בו בכלל? הנה כבר עכשיו חנוכה, עוד מעט יהיה ט"ו בשבט, עבר חנוכה, עוד מעט יהיה ט"ו בשבט, ואחרי זה יהיה פורים, אחרי זה יהיה פסח, שבועות, תיגמר שנה עוד פעם, תיגמר שנה. וזהו, אני אומר, עוד שנה ועוד שנה, ו-70 כאלה, 80, נגמר כל הסיפור. 70-80, זה כל הסיפור. מה זה שנה? עוד שנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, עוד פעם, ט"ו בשבט, פורים, פסח, שבועות, אני אומר, עוד שנה, עוד סיבוב, עוד סיבוב. 70-80, נגמר, זה הכל. יצאת לחירות, נגמר. אז מה אתה מצפה פה? שאתה אומר, שפחות יש 80 שנה, ליהנות, מה קורה פה? איזה ליהנות, תראה מה קורה, שם יש חמאס, פה יש חיזבאללה, שם סוריה, שם זה, פה בחירות, פה בלבולים, מי נגד מי, איזה מפלגה, למי אתה בוחר, עד מתי תבחר, מתי כבר תתחיל לבחור, כמה אתה לא בוחר, את מי אתה כן בוחר, מתי אתה לא בוחר, מתי אתה בוחר בלילה, אתה בוחר ביום, אתה בוחר שאתה ישן, בוחר שאתה ער, אתה צריך כל אלה, אתה תמיד עושים סקרים, כל מיני סקרים, אתה בוחר שאתה ער, אתה בוחר שאתה ישן, אתה בוחר שאתה לא ער ולא ישן, אתה בוחר כל הזמן, יש כל מיני סקרים, הם צריכים להציע כל מיני סקרים, הם צריכים עבודה, הם מתפרנסים מזה מהסקרים האלה, אתה מבין? הם דנים 20 שעות, 15 שעות, אם הוא עלה, זה ירד, אם זה ירד, זה עלה, כל מיני דנים, כל מיני ספקולציות וכל מיני קונספירציות וכל מיני דברים כאלה, קונסטלציות וכל מיני דברים כאלו מעניינים, אתה מבין? בקונסטלציה הזאת, אז יש קונספירציה כזאת, אתה מבין? כל מיני מהלכים כאלו שהם צריכים דנים, שעות על שעות, לא משנה שבעוד שעה מישהו אחר מודיע שהוא מתפטר, אז השתנה להם כל המהלך, זה בסדר, אבל יגידו מחדש עוד 20 שעות, אתה מבין? וככה יש להם תאבים את המודעה ויוציאו עוד סקרים חדשים, ועוד סקרים, כל שבוע, כל יום עושים סקרים חדשים, יש סקר יותר עמקן, יותר עמיק, מעמיק, לא יודע בדיוק מה זה יותר מעמיק או יותר מעמיק. מעמיקים שם יותר בסקר, אתה מבין? סקר יודע שם לעומק, נכנס יותר לעומק, יש יותר רדוד, יותר עמוק. סקרים, יש כל מיני מהלכים שלמים, שלמים, יש ברור שיש מה לעשות. יש שעושים את הסקרים, שמדברים עליהם, ושקוראים את זה, ושמסבירים את זה. ויש מערכת שלמה, אתה מבין, הכל פה עובד, הכל פה חי. לא, זה דברים שחיים, הכל פה רץ, אתה מבין. וזה מפלגות משתנות, והוא נהיה שמאלני, אתה מי הימני, זה משמאל ימין, שמאלני, משמאלני, משמאל, ומשמאל לימין, מימין לשמאל, הכל פה שמאל ימין, שמאלני, שמאלני, שמאל. נעשה את זה, מתחיל שמאל, נגמר בשמאל. מתחיל ימין, נגמר בימין, אתה יודע בדיוק מה שהולך כאן. הפעם ידוע שהיה מצעים, אז ידעת, הוא שמאלני, וזה ימני, זה ניצי, יוני, אני יודע מה שזה נקרא כל הדברים האלה, השם יעזור, אני לא בכוח בדברים האלה, אל תפוס אותי על מילה שאני לא יודע, כן? אבל לפחות היה איזה סדר, ידעת, הוא שמאלני, הוא ימני, היום הוא שמאלני, מחר הוא ימני, הוא קם הבוקר לפני שהוא ימני, מחר בבוקר מחר שהוא שמאלני, היה סבר שמאלני, למה? לא נראה לו בדיוק, נראה לו יותר, מפלגה יותר מעניינת שם. זה תמיד, זה כבר לא עובד לפי מצעים, זה עובד לפי מצב רוח. לך תבנה מדינה, אתה מבין? כל האמריקה כולה, שתי מפלגות גדולות, במדינת ישראל, מקום כזה קטן על הגלובוס, כזה קטן על הגלובוס, מקום קטן. 30 מפלגות, 50 מפלגות, זה ככה, אתה מבין? זה מפלגה כזאת, מפלגה כזאת, מפלגה קיקיונית, לא קיקיונית, אני יודע, לך תדע, כל מפלגות, כולה מדינה כזאת קטנה. אמריקה הגדולה, שתי מפלגות, זהו, נגמר הסיפור. ואנחנו... עשרות מפלגות, ואם יהיה ממשלה בכזאת קונסטלציה, אז מה יהיה כזאת קונסטלציה? ואם יש כזאת קונספירציה, מה קונספירציה כזאת? וכל מיני, אתה מבין, העיקר מפוצצים אותך במילים כאלה יפות, ואתה לא יכול לישון בגלל זה, אתה מבין? לא משנה, גם לפני כן לא יכולת לישון, עכשיו אתה עוד לא יכול לישון. מה רוצים פה? אתה לא יודע מה רוצים פה בכלל. אבל מה השם ברך כן רוצה מאיתנו למרות הכל? שנלך עם אמונה, שנאמין במה שאנחנו עושים. שנאמין שמה שאנחנו עושים, שהבעל דבר, כל המטרה שלו, כמו שהסברנו בתחילת השיעור, כל המטרה שלו לפגוע בנו מורלית. לפגוע בכל המרחב כולו. עד שהוא ילך ילחם איתך, שלא תתפלל, או תתפלל פחות טוב, לא תלמד, תלמד פחות טוב. עד שהוא נלחם איתך, יש לו דברכת המזון, דברכת המזון פחות טוב, או שתלך בכנסת, לא תפיל תלך, עד שהוא נלחם איתך על כל נקודה, משמע להשקיע על כל נקודה, הוא הולך על כל המרחב כולו, משמע להשקיע עליך הרבה חזיתות, הולך חזית אחת, פוגע בך במורל, מראה לך, תראה, חיים שלך נראים, וזהו, גמרת הכל, עכשיו כבר זהו זה, עכשיו כבר עבודה שלו קלה, הוא כבר מיד כותב פירות, כל העבודה שלנו זה בדיוק הפוך. כל הזמן להזכיר, זה כן שמה שאנחנו עושים, זה המסלול, ונמשיך הלאה, וככה כן זוכים. אז מגיעים יהיה שאוהבים, אנחנו נדע שזה חשוב, תיקון הכללי, כמה שיותר תיקוני הכללי. תיקון הכללי פעם אחת ביום זה דבר גדול מאוד, דבר מאוד גדול, אבל שנזכה פעם אחת ביום. אבל מה זה פעם אחת ביום? הוזלת שם, נגדלת שם משהו ונגעת שם בקושי. צריכים איזה 50 פעם ביום, לפחות, אתה מבין? אבל לפחות פעם אחת, אומר, אתה עושה טובה שאומר היום את התיקון הכללי, מרגיש, אני מתוקן היום. זה יפה, אתה מבין? אני צריך כל שעה לפחות פעם תיקון הכללי, כל 24 שעות ביממה, כל שעה, גם בתוך השנה להתעורר להגיד תיקון הכללי, לחזור לישון, אתה מבין? אבל אנחנו אומרים תיקון הכללי ביממה, היום אני מתוקן, אתה מבין? אנחנו נצטרך להגיד המון תיקוני כללי, ומקווה, מקווה בלי מקווה בכלל לא שייך, אנשים מגיעים אליי, אומר לי שהוא לא טוב למקווה בכלל, לא טוב למקווה, אני אומר, אתה לא מבין, אין לך שום סיכוי להגיע לשום דבר בלי מקווה. מגיע, שואבים, תכניסו את זה לראש אבותיי, זה א' ב' לא של מקווה שואבים, שכל השנה כולה, אי אפשר לזכות לשום דבר בלי מקווה, בדור שלנו אי אפשר. יש כאלה מיוחדים שיכולים, שהם יגעים בתורה, ביגיעה מיוחדת מאוד, עמד תורה בדרגות עצומות, אז יש להם כוח תורה מיוחד. אבל איפה שאנחנו נמצאים, בבלבולים שלנו, עם כל מה שנעשה, שהתורה שלנו קראים, גם שזה גם חשוב מה שאנחנו עושים, ודאי לא לזלזל בזה, אבל אין את הכוח הסגולי של התורה המיוחד, של תורה בעמקות וברצף. אדם צריך לדעת שהוא צריך את התרופות האלו, הוא חייב אותם. הוא חייב כל יום מקווה, הוא חייב כל יום מקווה. ביום מקווה. אני מכיר יהודי שנראה בכלל עממי לחלוטין, עממי לחלוטין, מסתובב ברחובות בטור שליח, השם יעזור לו, כן? הוא משתדל, שומר את עצמו מאוד מאוד, אבל על כל פנים הוא טובל בבוקר, הוא טובל בערב שהוא חוזר. שהוא חוזר אחרי הצהריים מכל השליחות, עוד פעם הוא הולך למקווה. למה הוא מבין את המצב שלו? ויש כאלה שמסתובבים איפה שמסתובבים, וטובלים בקושי פעם בשבוע. ואין לו מן מה הם צרו במשך, ביום רגיל, בשעה רגילה מה הם צרו. הוא לפחות מבין שזה לא טוב, הוא טובל בבוקר, טובל אחרי הצהריים, הוא טובל שהוא חוזר מהשליחות שלו. ואנחנו כולם בעצם עושים גם שליחויות. אתה לא הולך למכולת, אתה לא הולך לפה, אתה לא הולך לשם. בסדר, הוא מצורד בכל המקומות באמת לא פשוטים. אבל גם אנחנו שמסתובבים, אחרי המקומות פה הם סטרילים, אחרי המקום פה הוא שמור לחלוטין, אתה לא יודע מאיפה יגיע לך טיל מאיזה מקום ואיפה מאיזה כיוון. אדם צריך לטבול כמה שיותר המקווה, כמה שיותר המקוואות, כמה שיותר המקוואות. תגיד לי רק לאיזה מקווה אתה הולך, נקבל אחוזים מזה, אבל כל פנים תלך למקווה. כן. אנשים צריכים ללכת הרבה למקוואות, רבותיי, צריכים ללמד להם למקווה, לא שייך, לא שייך למקווה בכלל. למחוק פגמים, להעיף דברים מעליכם, להתנקות מזוהמות, חייבים מקווה. ותיקוני הכללי כמה שיותר, ודבר עם השם, ספר להשם, תחנן להשם, זה מתיקוני הברית הגדולים, התבודדות לתיקוני הברית הגדולים. כל הדברים שרבנו דיבר עליהם זה תיקוני הברית הגדולים ביותר. ומה שרבנו הזהיר מאוד, שבמשך 100 שואבים, זה 100 שואבים. וכן, ושאחד התיקונים הגדולים הוא כי אנחנו לא צמים, מי שצם, השם אשר חלקו, זה לא בדיוק המהלך. של רבי נחמן ברסלב, זה לא הדרך של החסידות, אבל מי שצם, השראה משל חלקו. אם יש לה מהלך שכך הוא קיבל מרבותיו השראה, אבל לא, ברסלב זה לא המהלך, אבל כנגד זה, לפחות פעם, יום אחד בשבוע, הוא לא אוכל דבר מן החי. דבר יוצא מן החי, הוא לא אוכל דבר יוצא מן החי, פעם אחת בשבוע. ופה מגיעות מיד שאלות, מה זה דבר יוצא מן החי? תמיד שואלים, האם זה נקרא איבר מן החי? אז איבר מן החי אסור לאכול איבר מן החי, איבר מן החי נאסר, זה בלי שחיטה. אבל דבר יוצא מן החי זה כל מיני סוגי החלב למיניהם וסוגי הבשר למיניהם ודגים וכולי וביצים, כל הדברים האלו וכל היוצא בהם נקראים דבר יוצא מן החי. דבר כזה יום אחד בשבוע תימנע ממנו ויהיה לך תיקון גדול. זה לא, זה נשמע מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. אז מה נאכל באותו היום? תאכל לחם עם תפוזים, תאכל לחם עם טחינה, מה זה משנה? מה יש לך מספיק מהדברים האלה לאכול? העיקר אל תאכל ביצה ודגים, בשר וחלב, אל תאכל דברים אלו, זה הכל. יש לך הרבה, תאכול גם סלטים לאכול, לאכול סלט מיונס, גם סלט מיונס זה בעיה עם ביצים, כן? אז תאכל סלט בלי מיונס, כן? 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 כל מיני הדברים, יש הרבה מה לאכול, יש הרבה מה לאכול. רק שמעו ש... אתה אמרת לו שאסור לאכול בשר וחלב, נראה לי, דברים מצויים לאחריי, נראה לו שהוא הולך ליל עצום. אתה לא הולך עצום בכלל, אתה יכול לאכול כל היום. אתה יכול לאכול כל היום בלי הפסקה, כמו בערב של ערב יום כיפור, אתה יכול לאכול בלי הפסקה כל היום. תאכל לחם תפוזים, תאכל כל היום בלי הפסקה, אין שום בעיה. אבל תאכל במציא לחי. לא זו הייתה הכוונת המשורר, שתאכל כל היום. אלא שיום אחד, בשבוע, קצת נעצור, זה הכל, נעצור לפי כוחנו. ונדע שימי שבועים מאוד מאוד מסוגלים. מסוגלים לכל מיני השפעות, באופניות וגשמיות. ימים, כמו, יש להם כוח כמו עשרת ימי תשובה, ימים מאוד מאוד קדושים, ימים שמסוגלים להשפעות מיוחדות, ימים שמתקנים באופן מיוחד את הפגמים שלנו, מאוד באופן מיוחד. ממילא נצטרך כבר לדבר שבוע הבא, בלי נדר, על עניין שאוהבים, על עניין שמה לעשות, ומאיפה, במה לחדד את הקנה, מה לחדד את הרובה, כדי שיראה יותר טוב, כן, שנוכל לגלוע יותר למטרה, כן, כולם פה צלפים, כולם פה צלפים מאומנים, אז כדאי מאוד שנחדד רק את הרובה, את הרובה, כי בסך הכל אנחנו צלפים, רק את הרובה הוא בעייתי, אז נתנקה את הרובה טוב טוב, ואז נוכל לראות את הכדורים טובים, ישר למטרה, ואז בעזרת השם, המטרה ננצח, אנחנו תהיה נשיג את היעד, ואז גם האחים שלנו גם יבואו, גם יתקרבו, ואז יבואו משיח צדקנו, ואז ניגע את כולנו, ואז נשיא הדשמיה, והכל יתהפך לטובה, ויהיו שעות יפות, ונראה איך כל החדרים יתהפכים לטובה, איך הכל הכל יתהפך לטובה, ובנפלאות גדולות, ושיא הדשמיה גדולה, ונזכה כולנו את משיח צדקנו ורבי אמן אמן. אמן.